אז אנחנו נתחיל בעזרת השם. אנחנו בחלק ראשון שנקרא פרק א', ערכה של הציפייה לישועה. הרב חרלאפ כאן, שהיה בעצם הרב המלמד במרכז הרב, בזמן שהרב קוק חי, הוא היה בעצם ראש הישיבה דה פקטו. זאת אומרת שהרב חרלאפ, הוא בעצם ניהל את הישיבה ממש, והשאלות הגדולות היו מגיעות לרב קוק, אבל ראש הישיבה בפועל היה הרב משה חרלאפ. בעזרת השם, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו אמן, היה אדם מאוד מאוד גדול בכל חלקי התורה. אז הוא כתב כאן בעצם תמצית שקשורה לכל המהלכים של הגאולה, כפי שקראתי לכם את הנושאים. החלק הראשון של הספר עוסק כאמור בעניין של הגאולה עצמה, כלומר כל מה שקשור לישועה, וכאן יש נואנס קטן שצריך להזכיר אותו, מה ההבדל בין ישועה לבין גאולה. הרבה אנשים לא יודעים את זה, מבחינת תרגום בצרפתית זה אותו דבר, אלא שהישועה מתייחסת יותר לעליונים, והגאולה מתייחסת יותר לתחתונים. ישועת השם כהרף עין, גאולת עם ישראל. למה צריך ישועה בעליונים? פשוט מאוד, כי אם הקדוש ברוך הוא לא נודע בעולם, אז גם הוא בסוג של גלות, בגילוי שלו. ולכן, על הגלות הזאת צריך ישועה. ברגע שהקדוש ברוך הוא שמו מתגלה בעולם, אז בעצם יש ישועה לעליונים וגאולה תוך כדי גם לתחתונים. ישועה היא גילוי המוחין. הגאולה יותר במדרגת המידות. כלומר, אם אני לוקח את שם הוויה, י' כ' ו' כ', המוחין זה י' וה', והמידות זה ו' וה'. הישועה מתייחסת לזה, לשתי האותיות הראשונות, לחוכמה ולבינה. והגאולה יותר ל... וו זה אירנפין ומלכות. אז אנחנו עכשיו בחלק הזה, גאולה וישועה, חלק השני עקבתא דמשיחא, קוראים לזה עקבים, בגלל שזה עקב, עקב זה החלק האחרון של הגוף, וגם בזמן יש ביטוי כזה עקב תשמעון. החלק השלישי הוא שערי ארץ ישראל, לדעת מה עניינה של ארץ ישראל בכל המהלך הגדול הזה, כמובן שכל החלקים קשורים אלו באלו. כלומר, מי שרוצה לעסוק בעניין הגאולה, חייב לדעת את החלקים שאנחנו עכשיו מדברים עליהם, והחלק הרביעי והאחרון הוא הסגולה שלנו כעם. מי אנחנו? מה קיבלנו מתנה מהבורא? אוקיי? אז אנחנו בעזרת השם נתחיל, פרק א', ערכה של הציפייה לישועה. אומר הרב זצ"ל, ערכה של הציפייה לישועה הוא יותר עליון מהערך של גילוי הישועה עצמה. במילים פשוטות, הרב אומר לנו שהציפייה, לא ההמתנה, לא לחכות פסיבי, אלא ציפייה זה אקטיבי. כשאני צופה לישועה, זו שאלה ששואלים בגמרא, חז"ל אומרים לנו שכשאדם נפטר מן העולם הזה, שואלים אותו חמש שאלות. אחת מחמש השאלות זה, האם ציפית לישועה? מה זה אומר? לא האם חיכית לישועה, האמנת שהמשיח צריך לבוא, לא. ציפית זה לשון לצפות בעיניים. זאת אומרת שהיו לך משקפיים מיוחדים כדי להסתכל על כל מה שקורה בחדשות, במלחמות, בכל האזורים בעולם. האם כל הזמן רצית וחיפשת לראות איך הקדוש ברוך הוא מקדם את הגאולה בתוך המהלכים האלה? זה נקרא ציפית לישוע. אומר הרב, הערך של הציפייה הזאת לישועה הוא יותר עליון מהערך של גילוי הישועה עצמה. מה זה גילוי הישועה? לפי מה שאמרנו קודם, זה גילוי המוחים. יודקה, חוכמה ובינה בעולם. זאת אומרת שעצם זה שאני מחפש וממתין ורואה, מנסה לראות איפה חוכמת השם בכל מדרגה ומדרגה במהלכים ההיסטוריים, זה יותר גדול מהרגע שהמוחין האלה מתגלים בפועל. איך יכול להיות דבר כזה? הציפייה שלי יותר גדולה מהתוצאה? אומר הרב, כן. למה? עכשיו הוא נותן מיד את התשובה, שכן הישועה היא בלתי סופית. הרבה אנשים גם בזה טועים. הם חושבים שביאת המשיח זה פעם אחת ונגמר הסיפור. זה לא נכון. עובדה שאנשים שמחכים לסגנון של משיח כזה וגאולה כזאת, הם אף פעם לא רואים אותה. הנה הגאולה כבר החלה 70 שנה לאחור, מאז חזרתנו לארץ ישראל. למה אני אומר את זה? לא בגלל שאני דתי לאומי, בגלל שהרמב״ם אומר את זה להלכה. הוא אומר, מה ההבדל בין העולם הזה לימות המשיח? רק דבר אחד, שיעבוד מלכויות בלבד. ברגע שאין יותר שיעבוד מלכויות, זאת אומרת שעם ישראל עומד בפני עצמו חופשי עם סטטוס של מדינה, של שלטון יהודי על הארץ שלו, שיש לו מלך, ראש ממשלה, שיש לו מערכת כלכלית, שיש לו צבא, זה שלטון יהודי. ולכן זה מה שקובע את הגאולה. אנחנו התרגלנו, ובמיוחד אצל חכמי צרפת, שהגאולה זה מלך המשיח לבד. כל עוד אין גילוי של מלך המשיח, לא עשית כלום, עוד לא התחיל כלום, חזרה לארץ ישראל זה אפס, שום דבר לא קורה. ולכן הרבה אנשים עם שיטות שונות לא עולים לארץ, כי מספיק ללמוד תורה ולחכות שהמשיח יעלה אותי. עכשיו, הם נתנו למשיח תפקיד חדש שלא היה לו. הוא מעלה עולים לצרפת, זה שלום וח פויסנס 3. כן? איפה ראיתם דבר כזה? המשיח בסוף התהליך כתוב מקבץ נדחי עמו ישראל, לא מקבץ את עם ישראל, את הנידחים. מה זה נידחים? מי שדחו אותם. Ceux qui ont été repoussés. אתה דוחה, tu me dégoûtes. חס ושלום. מקבץ נידחי עמו ישראל. זה לא מקבץ את עם ישראל. זה כבר לפני. הרי איך יכול להתגלות מלך אם אין כבר עם? אין מלך בלא עם. זאת אומרת שהכל הפוך בתפיסה הגלותית הזאת, ולכן לא רואים שום דבר. אז כיוון שלישועה אין סוף, כי כל יום יש עוד שכבה, עוד שכבה, עוד שכבה, גם גילוי מלך המשיח זה עוד שכבה. כי אחר כך יש עוד דברים ועוד מלחמות, אומר הרמב״ם, ועושה מלחמות השם. אז מה? אז מי שלא ראה את השלב הראשון, לא רואה את השלב השני, לא רואה את השלב השלישי. וגם כשיבוא מלך המשיח, הוא גם יגיד לו, זה לא מהחברה שלי. לא יכול להיות שהוא לא כמוני. תראה, אין לו כיפה כמו שלי. זה לא מלך המשיח. אנחנו מחכים למלך המשיח שהרב שלי אמר לי. הרב שלך יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. בסדר? אז לישועה אין סוף, היא בלתי סופית, כי כל יום יש מדרגה חדשה. ולעולם, תשימו לב עכשיו, אנחנו במשפט השני, לעולם לא יגיעו אל קיצה. מה זה אומר? אין סוף.
אין סוף.
למה אין סוף? אין קץ. למה אין קץ לישועה? בגלל שיש לנו כאן עסק עם אין סוף. אז אם יש לך עסק עם אין סוף, כמה קילו של אין סוף צריך להגיע לעולם הזה כדי שתקרא לזה גאולה? אין סוף. אז כל יום יגיע, מדרגה חדשה תגיע, עוד מימד חדש, עוד גילוי סוד חדש, וכו' וכו' וכו'. ולכן לא יגיעו אל קיצה, אין. ואנשים כל הזמן, תשמע אותם, הם אומרים, מה יהיה בסוף, בסוף? איזה סוף? יש סוף של היום, אבל מחר יש יום חדש. אני אומר לתלמידים, כשהמשיח יבוא, בעזרת השם, אמרנו שזה עוד שלב, אוקיי. אז עכשיו, בוא נגיד שהוא הולך לכותל. אז בחדשות אומרים, כן, כל ישראל מירושלים, שלום רב, מלך המשיח התגלה היום בירושלים, היום בערב הוא ייתן הרצאה בכותל. כן, בשעה 8. הקהל הרחב מתקבל בברכה. טוב, אז אנחנו הולכים כולם לכותל, אוטובוסים מכל מקום. עכשיו, הוא נותן שיעור של שעה וחצי, שעתיים. יש ילדים, יש תינוקות. האישה אומרת, קרלי, אפשר לחזור לבית? טוב, שעה וחצי עד רעננה, או לכל מקום אחר, מלך המשיח הולך לישון? כן. גם אתה הולך לישון, מחר בבוקר, יום חדש. מה אתם חושבים שנגמר? אתם הלכתם לכותל ואתם הולכים להיות אוויר? אתם חוזרים הביתה. ויש יום חדש. ומלך המשיח אומר בחדשות של הבוקר, היום אנחנו מתחילים כך וכך. יום רביעי בעזרת השם, אני מארגן קבוצה של רבנים שיבואו להקשיב. אתם מבינים איך זה עובד? זה בן אדם. יש לו תוכנית, וכל יום זה ימים, זה יעבור. ואחרי זמן, מה הוא יגיד? אני צריך לבנות את בית המקדש עכשיו. אז אני מבקש עכשיו את כל המהנדסים, למי יש רעיון, הנה המידות, הנה ככה והנה ככה, צריך להוציא אישורים מהעירייה בירושלים. צריך עכשיו לבדוק עם הוואקף, מרשה לנו, אם לא, צריך עכשיו להיכנס למסע ומתן, ואם אין, אז צריך מלחמה, אני לא יודע. אבל אתם מבינים שזה מהלכים. עולם כמנהגו נוהג. מי שלא מבין את זה, חושב שיום אחד הוא יקום בבוקר, הוא ישמע שופרות, כן, כמו... השם ירחם. לא הבנת כלום. ולכן, כי כל גילוי של ישועה, שורה שלישית, אינו אלא חלק של ישועה. כי הרי זה אין סוף. אז כל יום יש לך עוד חלק, ועוד חלק, ועוד חלק, ועוד חלק. אז זה בישועה עצמה. אבל כשאתה מצפה לישועה, אולם, סוף סורה שלישית, אולם הציפייה לישועה היא כוללת את כל האור האינסופי של הישועה. למה? כי כשאתה חושב, אתה לא נכנס לפרטים הקטנים מה יהיה מחר ומחר ומחר, כמו שעשיתי לכם עכשיו. אתה חושב בגדול, וואו, ישועה, גאולה, הקדוש ברוך הוא יגלה אורות, תורה, סודות, עם ישראל יחיה בשלום, העולם יהיה בשלום, אתה רואה דברים בגדול. אז במחשבה אין לך סוף, אבל בתהליכים יהיה לך עוד יום ועוד יום ועוד יום. אז הוא אומר, המחשבה שלך הרבה יותר גדולה מהדבר שיבוא דה פקטו. למה הדבר דומה? להבדיל, אני רוצה לנסוע לאלת. כל הילדים, האישה, כל המשפחה, יש! זה כיף גדול, נכון? יותר כיף מאשר כשמגיעים באמת לאלת, כי אז איפה שכחת את המזוודה באוטו, לך תביא, הוא רוצה עכשיו שאני אשאיר לו את הכרטיס, אני לא מתחיל להיות כל מיני בעיות. המחשבה הייתה יותר יפה. זה סוד גדול שצריך להבין אותו. וביחס לזה, כל מה שהישוע יותר רחוקה, הציפייה יותר גדולה. אם אני רוצה ללכת למקום גבוה מאוד, אידיאלי מאוד, זה נקרא רחוק. אז בוודאי שהמחשבה שלי עוד יותר גדולה, וואו, איך זה יהיה גדול, גרנדיוזי. אז בראש שלך, במחשבה, בלב שלך, זה הרבה יותר וואו, מאשר כשיהיה לך קר בכותל שהמשיח ידבר. והחבר שלך ממודיעין יתקשר לך בטלפון, באמצע שהמשיח מדבר. יכול להיות? כן. תענה לו, תגיד לו, דוד, אני לא יכול לדבר איתך, המשיח נותן שיעור, אני אחזור אליך עוד חצי שעה. נו, באמת, אתה עושה צחוק? אבל זה זה! והוא סוד נעימות הגלות שלפני הישועה. אומר הרב פה, יש זמן שלפני שהדברים מתחילים, בפועל, הם כבר במחשבה שלך. למרות שבמחשבה שלך, בלי שזה יצא לפועל, זה עדיין גלות. כי זה רק מחשבה, מחשבה זה גלות. אבל יש לך תענוג במחשבה יותר גדול מהדברים שיבואו באמת ממש. מובן? וזה סוד הנעימות של הגלות לפני הישוע. ולעתיד יתגלה למפרע רטרואקטיבית, כמה נועם, כמה כיף היה מתי? עכשיו, כשאנחנו לומדים חברותה, שלושנינו. לפני שזה יגיע. רטרואקטיבית אנחנו נגיד, וואו, איזה נועם, איזה כיף היה בכל מה שפעל השם עם עם קודשו ולא עזבם לעולם. רטרואקטיבית אנחנו נקרא את ההיסטוריה לאחור, ונגיד, וואי, אתה זוכר בשנת 2020, כולם היו עם מסכות. לא הבנו. עכשיו אנחנו מבינים למה. זה היה מסכה כדי לסגור את ההסכם. איזה הסכם? לא יודע, אולי הסכם אוסלו, זה אותה גמטריה. אז עכשיו ההסכם צריך מסכה, זה אותן אותיות. אז עכשיו צריך לסגור לך קצת את הפה, כי אולי דיברת יותר מדי שטויות, לא הבנת בכלל מה קורה. אתה לא נושם את האוויר של ארץ ישראל שיש בו חוכמה. אני לא יודע, סתם אני נותן לכם דוגמאות. בסדר? אבל רטרואקטיבית, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא עזב אותנו, גם במצבים הכי קשים שהיו לך בחיים. זה קשה לראות כשזה קורה. אבל בסוף התהליך, כשאתה רואה את הסרט למפרע, אתה מבין את כל התהליכים. כי הרי כל התהליכים הביאו אותך לעכשיו. אני אתן לכם דוגמה אחרת, קצת מפחידה. רוצים משהו מפחיד? מאז שנולדתם, עד היום, היה רק בשביל השיעור הזה. עובדה, זה הדבר האחרון, זה עכשיו. זאת אומרת, שכל מה שעשית, כל החיים שלך עד עכשיו, זה היה רק בשביל המפגש הזה. הלכת לבית ספר, לגן, עשית כל מיני דברים בחיים שלך, ובנית, ומשפחה, וילדים, והכל, הכל, הכל, הכל. אם היו מראים לך את זה בהתחלה, יום אחד בתאריך, שישי למניינם לשנת 2021, אתה תשב פה. כל זה בשביל זה. היית אומר, נו באמת, מה אתה מבלבלי את המוח? עובדה. זה הדבר העכשווי שאתה עושה. זאת אומרת שכל מה שהיה לפני זה היה רק הכנה לזה. הערב יהיה עוד משהו בעזרת השם. אבל תבינו כמה אנחנו צריכים לחיות את הרגע כאילו כל החיים שלי היו הכנה לאותו הרגע. מבהיל, נכון? פשוט מבהיל. הציפייה לישוע איננה רק על העתיד. הנה. זה לא מה יהיה מחר, מחרתיים, בעזרת השם, עוד חודש. כן, אנחנו שומעים הרבה אנשים, כל אחד אומר, כל אחד הפך להיות הקדוש ברוך הוא, כן? קצת ענווה, קצת צניעות. הציפייה היא לא רק על העתיד, אלא על ההווה, עכשיו, עכשיו, כשאתה, הנה, שלושתנו עכשיו לומדים. עצם הלימוד שלנו זה כבר ערגה, סן דזיר, לאותה ישועה. אם יש מילה קצת יותר קשה, אני מתרגם לכם, בסדר? נפשי אליך תערוג. תערוג עם עין. זה נקרא ערגה בעברית. זה תשוקה גדולה מאוד. רצון גדול מאוד. אתם מכירים את השיר, נכון? נפשי תערוג אלפי כמים. תערוג זה עם עין, לא תהרוג על להיסטר, כן? זה בעצם הסוד הגדול, לצפות לכל שעה שאפשר שתופיע בה הגאולה. זאת אומרת, כל שעה, כל רגע הוא פוטנציאל של גילוי ועוד גילוי ועוד גילוי ועוד גילוי, כי זה מתגלה בשלבים, אין לזה סוף. שמתם לב שבהתחלה הוא דיבר על ישועה ועכשיו הוא הפך לגאולה. ומבלעדי זה, סנסלה, אין בכוח השעה ההיא שתהה מקרבת את הגאולה. אם אתה לא מצפה לגאולה עכשיו, אז אתה מוריד את הכוח של הפוטנציאל שהיה באותו רגע. הבנתם? אז בגללך, או בגלל הבן אדם שלא ציפה באותה שעה, אז הגאולה מאחרת. בוא נגיד שאם היינו 10 אנשים, כן, כמו שניסה לעשות הרמח"ל הקדוש, רק 10, מניין אחד, של אנשים, עם אמונה כל כך חזקה שכל רגע בחיים שלהם הם מחכים לזה, והם יודעים שעכשיו זה יכול להיות, עכשיו, 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 כל הזמן. קשה. זה היה מקדם את הגאולה, היינו כבר בתוך מלא מלא גילויים חדשים. אבל אנחנו זורקים את זה. נכון? היום בבוקר לא חשבת שהיום בערב תהיה גאולה. באמת, בינינו. אנחנו רק שלושתנו. מה אני אוכל? מה אני אלמד? בשעה שש אני חוזר מהעבודה, אני הולך לאכול משהו, אני פותח את הזום, אני עושה זה. איפה המשיח? איפה זה? בואו נראה.
רק את היומן
שלנו. אתם מבינים? אין לנו את האמונה הזאת של כל רגע. הבבא סאלי עליו השלום היה חי כל רגע עם הציפייה הזאת. אי אפשר לחיות, זה פשוט שיגעון. אבל כך הוא היה חי. ומפני זה, בגלל הדבר הזה, הקץ האחרון נעלם זמנו. אי אפשר לדעת את הזמן. למה? למען יצפו ויחכו אליו בכל שעה. כי אם היינו אומרים לך שזה עוד 30 יום, אז תגיד, טוב, ביום 29 אני אתעורר. נכון? כמו התלמידים, מתי הם עושים את השיעורים של החופש הגדול? ביומיים האחרונים. כל החופש הגדול לפייסטה. אז אותו דבר. אם היינו אומרים לנו, בחודש כזה, בשנה כזאת, זה הגאולה, כל שאר הזמנים, היינו אומרים, טוב, בוא נמשיך, עד שיגיע הזמן ממש קרוב, בעזרת השם אני אעשה תשובה. אז לא גילו לנו. ביקש יעקב לגלות את הקץ לבניו, פרשת ויחי, ונסתם ממנו. וזה עניין חבלי הגאולה. מה זה חבלי משיח? איך אתם מתרגמים את זה? יפה. זה לא רק כמו שאתם מבינים חבלי לידה, קשיים בלידה. זה נכון, גם זה נכון. אבל זה חבלים עם קורד, שאתה מושך כל פעם שאתה מצפה, אתה מושך עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. חבלי משיח מלשון חבלים המושכים. דרך אגב, יש תרגום על חבלי משיח מלשון מחבלים. כלומר, שלפני גילוי מלך המשיח, העולם, הסכנה הכי גדולה שיהיה בו, זה עניינים של מחבלים. אנחנו רואים שזה היום, כבר כמה שנים, אין מלחמות באמת גדולות בעולם, הכל זה עניינים של מחבלים. זה נקרא מחבלי משיח. אתם רוצים להמשיך? מישהו מכם להמשיך או שאני אמשיך?
לא, תמשיך, זה בסדר.
מתאים לכם?
כן.
אוקיי. Okay. ומכאן, הרעה של מחשבי קיצים. הוא אומר, מפה אתה יכול להבין את הרעה של מי שנותן חישובים. הוא עושה כל מיני חשבונות, הוא אומר, זהו, אני עכשיו יודע, בשנת ככה וככה, בחודש כזה וכזה, בעשר בערב, זה המלך המשיח מתגלה. הוא אומר זה רע, זה רעה. אתם יודעים מה זה רע בעברית? מה זה רע? למי, על מי נקרא רע? רע בעיני השם. ויהי, ער.
הבן של, נכון, מזמן של יהודה.
נכון, כלומר, ער ועונן.
נכון.
למה הוא היה רע? מה זה רע?
בגלל שהוא זורק את ה...
יפה. זה רע לבטלה. אותו דבר פה. אם אתה מתעסק עם תאריכים, ואתה לא מבין שזה לא תאריך, אלא תהליך, זה כאילו שאתה זורע זרע לבטלה. ואתה מפחיד את האנשים, ואתה אומר להם כל מיני שטויות. אתם לא מבינים כמה אנשים מתקשרים? הרב ההוא אמר שמחר לא ללכת לבית ספר כי הולך לקרות משהו. הרב ההוא אמר, נו תגיד, וכל הזמן אני אומר שטויות, לך לבית ספר, אין לא יהיה כלום ולא יהיה כלום. למה אתה, מה זה השיטות האלה? אז הוא אומר זה רע, שדוחים את הציפייה, קודם כל, על הזמן ההוא שחושבים עליו. כי אם אתה אומר זה עוד חודש, בשעה כזאת, בשנה כזאת, זאת אומרת זה לא עכשיו. אז עכשיו זה זבל. ועוד שעה זה גם זבל, כי זה עוד חודש.
נכון, כי זה הולך נגד הציפייה לכל ה...
אתה הולך נגד הציפייה של כל רגע.
נכון. אתה שובר את התהליך.
לכן צריך לחיות כל צעד בגאולה עצמה. וכל אלו שחשבו את הקץ, כל מי שעשה את החשבונות האלה, חישבו על בעיתה ולא על אחישנה. זאת אומרת, גם יש אנשים שעשו חשבונות, גם צדיקים, אבל הם לא עשו חשבונות על אחישנה. מה זה אחישנה? יותר מהר. להחיש זה למהר. זאת אומרת, הם נתנו תאריך על בעיתה, on s'entend, בזמן שלו. אבל מאיפה אתה יודע אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעשות עכשיו האצה, אקסלרציון? וזה עכשיו. מה, אתה יותר חזק ממנו? אתה תגיד לו איך עושים גאולה? ויש שאם הזמן ההוא מסוגל באמת לגאולה, אז נכון שלפעמים יש זמנים שהם יותר מסוגלים. אנחנו יודעים. חודש ניסן זה מסוגל לגאולה. למה? כי הגאולה הראשונה הייתה ב-15 לחודש ניסן. אז אומרים לנו חכמים, בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל. אבל יש חשבונות אחרים, בניסן נגאלו, בתשרי עתידים להיגאל. זאת אומרת שאל תיכנס לזה. אז גם אם יש זמנים שיש בו פוטנציאל גדול, למשל מוצאי שבתות, נדרש ביותר להגביר את הציפייה עליו. אז מה תעשה למשל בערב פסח? אם אתה מצפה לישוע כל השנה, כל יום, נגיד 10, אז בערב פסח תצפה לישוע 15. תעלה קצת בווליום. זהו. אבל זה לא אומר שאתה לא מצפה כל הזמן. שמבלעדי ציפייה אי אפשר שהגאולה תתגלה בו. תשימו לב, זה חמור ביותר מה שהרב אומר. בלי ציפייה אי אפשר שהגאולה תתגלה. כלומר, הגאולה...
הכל תלוי לציפייה.
פועל יוצא, אל דפן, דות הציפייה. בלי זה אין. וואי, 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 וואי. אז מה? אז אתם מבינים כמה אנחנו חוטאים שאנחנו לא מצפים כל רגע? זה צריך לשנות את כל המציאות. ואני צריך לסגל לעצמי חיים, כן, מפבריקי אינבי, שכל רגע ורגע, בתת מודע ובמודע, אני עכשיו אומר, הנה עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב. זה בלי סוף. ואנחנו מתכננים כל מיני דברים. מחר בבוקר מה אתה עושה? אפשר לשחק טניס? כן, בסדר. אפשר לשחק טניס, גם כשהמשיח יבוא. אבל אתה לא מצפה לדבר הזה. אלא אם כן אתה באמת באמת חי באינטנסיביות הזאת. לזאת, גם זה בכלל הציפייה לישוע. מה? מה גם זה? להכיר ולהאמין כי ראויים המה ישראל להיגאל בכל שעה ושעה. הנה עוד חטא שהרבה אנשים חוטאים בו. כמה אנשים אתם שומעים שאומרים עם ישראל במצב שהוא נמצא היום, אין סיכוי בכלל שהמשיח יבוא. תראה את הגנבים האלה, תראה את הכנסת, תראה את ההוא, תראה את הזה, הכל זבל, שום דבר לא מתקדם, שום דבר לא עובד, שום דבר... מה זה אומר? זה אומר שבאותה שעה אתה אומר המשיח לא יכול לבוא עכשיו. אז הנה עוד שעה שאתה נגד הציפייה. כי אתה חושב שעם ישראל אין לו את הכוח עכשיו לחיות את הגאולה. אוי ואבוי, אוי ואבוי. מי חטא בחטא הזה?
לשון הרע, מרגלים.
לפני המרגלים, מי חטא בחטא הזה? וקיבל עונש מיד. משה רבנו. שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך גאל את ישראל. מה הוא אמר?
אני לא מסוגל.
הם לא ישמעו לי. אתה מדבר ככה על עם ישראל? מיד צרעת ללפח. אל תגיד דבר כזה על עם ישראל. עם ישראל מסוגל כל שעה להיגאל. למה? כי זה הכרטיס המגנטי שלו. ככה הוא בנוי. אתה יודע איך אנחנו נקראים? אתם יודעים איך אנחנו נקראים בנביא? גאולי אדוני. מה זה גאולי אדוני? זה השם שלנו. Ceux qui sont sauvés par Dieu. גאולי אדוני אשר גאלם מיד צר. בגלל שאתם כבר בטבע שלכם גאולי אדוני, אז הוא גואל אתכם גם כן במציאות. זאת אומרת שכל שעה ושעה אתה צריך ללמד זכות על עם ישראל ולהגיד, הוא כן מסוגל. והמשיח יכול להגיע עכשיו.
כן, זה חידוש, כי כל הזמן חושבים שאנחנו צריכים לעשות יותר מצוות וכו וכו.
נכון. מה זה אומר? עם ישראל דפוק. אתה מדבר בצורה כזאת על עם ישראל, חס וחלילה? בת זוגו של הקדוש ברוך הוא? אתה מדבר על האישה של הקדוש ברוך הוא. אתה יודע מה זה? זה כמו בן אדם גדול, להבדיל, אלף הבדלות, נכנס עם אשתו, ואתה אומר, רגע מסלע, כמה אלי. על מי אתה מדבר לשון הרע? על הקדוש ברוך הוא בעצמו. שהוא בחר אישה כזאת, כנסת ישראל. אוי ואבוי. שאף אם רבים הם הליקויים מצד החוץ, תראו מה הוא אומר, גם אם אתה רואה ליקויים, c'est-à-dire des faiblesses, אבל זה רק בחוץ, טהורים ונקיים הם מצד הפנים. אל תטיל ספק בדבר הזה. אתה צריך להאמין שעם ישראל נקי בפנים. גם אם בחוץ אתה רואה הרבה בעיות. כדברי תיקוני הזוהר, תיקון 60, על דרה דעקבתה דמשיכה. מה אומר ספר הזוהר רבי שמעון בתיקונים? יש 70 תיקונים בזוהר. התיקונים עוסקים במילה אחת, בראשית. אוקיי? עכשיו יש הרבה הרבה קומבינציות עם המילה בראשית. אז הזוהר לוקח מלא 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 אפשרויות. כמה אפשרויות אפשר לכתוב עם המילה בראשית? כמה אותיות יש?
שש.
אז כמה אפשרויות יש? זה נקרא פקטוריאל. פקטוריאל 6. אז איך עושים את זה? 6 כפול 5 כפול 4 כפול 3 כפול 2 כפול 1. אז בוא נעשה 6 כפול 5 30 כפול 4 120 כפול 3 360 כפול 2 720 כפול 1 720 צירופים, קומבינציות, רק במילת בראשית. רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, עליו השלום, לקח את המילה הזאת, ועשה מזה כל מיני קומבינציות, וכתב ספר, ליד הזוהר שנקרא תיקוני הזוהר. זה לא תיקונים בגלל שהיה טעויות, כן? למשל, בראשית אותיות ברית אש. בראשית אותיות א' בתשרי. בראשית אותיות ירא לקנת שבת. ועוד ועוד ועוד. ברוך השם, יש לנו קבוצה, אנחנו לומדים ברעננה, כל יום חמישי בלילה, זה שעות קצת קשות, אנחנו בתיקון 65.
וואו.
ברוך השם, יש לנו רק חמישה תיקונים לסיים. זה סבב של 3 שנים כבר. אז על הדור הזה, דעקבתא דמשיחא, מה אומר שמה בתיקון 60? תו מלגב, זה ארמית. מה זה תו מלגב? טוב מבפנים, גו זה בפנים, ולבושה דילה, והלבוש שלו ביש, מכוער. זאת אומרת, la génération du Mashiach, elle sera bonne dedans, et son vêtement sera vilain. הנה, רבי שמעון בר יוחאי אמר לך את כל הסוד. עכשיו, גם כל מה שתראה בחדשות, שום דבר לא משנה. זה הדור, ככה הוא בנוי. דאי הוא, ואיך הוא אומר את זה? אני ורוכב על חמור. זה סנהדרין צדיק וב. בגמרא, איך יבוא המשיח? אני ורוכב על חמור. מה זה אני ורוכב על חמור? אתה תראה כאילו אנחנו עניים, אין לנו מצוות, אין לנו כלום, ילדים לא יודעים לקרוא קריאת שמה, אנשים לא מתפללים, גם אנחנו עייפים כבר. בעיות במשפחה, בעיות עם האישה, בעיות עם הילדים, בעיות עם עצמי, בעיות עם הפרנסה, בעיות... כן? זה אני. ורוכב על חמר, כלומר, רק כל החיים שלנו זה רק החומר, הוא אומר לא חשוב. זה משיח. אני ורוכב על חמור, הוא יכול להגיע גם ככה. אז אתה צריך להאמין. שאם לא מכירים בזה, אומר הרב חרלב זצל, אם אתה לא מבין את זה, si tu n'as pas une connaissance de cette réalité, אי אפשר לצפות לגאולה באותה שעה. ולכן היא גם לא תבוא, כמו שהוא אמר לפני. כי אתה לא מאמין בעם ישראל. לכן יש להעמיק בקדושתם של ישראל. אני אומר כל הזמן, כל הזמן, בכל שיעור, רוב האנשים שלומדים תורה לא יודעים מי זה עם ישראל. יהודי. מה אני יודע מה זה? תביא לי עוד שיעור ועוד שיעור, ואני אראה באינטרנט ויש עוד שיעורים שם, וקיבלתי עוד שיעור. אתה יודע מי אתה? אתה יודע מה אתה? אתה יודע מה התפקיד שלך? כעם, כאומה? מה אתה נזרק? אומר הרב צריך להעמיק. רבותיי, אין, וזה קשה מאוד להגיד את זה, אין הרבה ישיבות שבהן לומדים את הנושא הזה, מי זה עם ישראל. אין. אין. מי שלומד את זה, זה שיעור בפני עצמו. זה נקרא שיעור אמונה. יש כיתה, כתוב עליה, כיתת אמונה. אני לא ראיתי הרבה. מכון מאיר, מרכז הרב, ישיבת הר המור, וכל הישיבות שעוסקות בתורה של ארץ ישראל. ולכן הם גם יודעים ולומדים יותר מי זה עם ישראל. יום אחד נתתי הרצאה בירושלים, היו בבית הכנסת 750 איש. הרצאה גדולה. הביאו רב מצרפת. והיינו שנינו. רב מאוד ידוע. אז אנחנו מתחילים לדבר, 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 לדבר. בסוף שמתי לו איזה משהו שקשור לזה, אומר לי, Ouais, mais c'est pas juste. Toi, tu étudies ce sujet, moi, non. Ribono shel olam, ze ata. אז מה אתה לומד? מה, לקרוא ספרים, לדעת בעל פה דפים בגמרא? זה המחשב שלי יודע יותר טוב ממך. אתה יודע מי אתה? ריבונו של עולם. יש להעמיק בקדושתם של ישראל ועומק זכותם, טורנה לפאז', שהם ראויים תמיד לגאולה. תמיד, תמיד, תמיד אפשר עכשיו. ואם עברה שעה ולא נגאלו, אין זה אלא מכבשי דרחמנה. זה חשבונות של הקדוש ברוך הוא יודע למה. ואין לך רשות להרהר בזה. אתה אל תיכנס לחשבונות של הקדוש ברוך הוא. לא קרה לפני שעה? בסדר. אתה ממשיך, אני מצפה. אנחנו אומרים את זה, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה, עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. זאת אומרת שאסור לנו לפספס את הדבר הגדול הזה, בשביל זה צריך לדעת מי אנחנו, וכשנדע מי אנחנו, אז נדע גם למה זה כל כך קרוב אלינו. אנחנו נסיים כאן היום, ברשותכם. רק דבר אחד לסיום. כשאנחנו עוסקים בנושא הזה, אנחנו חייבים להיפגש עם עצמנו. וברגע שאתה נפגש עם עצמך, אתה מבין שהדבר הכי ודאי בחיים זה הגאולה. והדבר הכי מקרי בחיים זה הגלות. קשה להגיד את זה, נכון? תגיד את זה לאנשים, יגידו, אבל רוב הזמן אנחנו בגלות. לפעמים היינו בזמנים של גאולה. זה לא נכון. הדבר האמיתי, העצמותי, לסנס, זה הגאולה. כל השאר זה בגלל כל מיני מכסים וכיסויים וקליפות וכל מיני דברים. אבל זה מקרה. מה זה מקרה? זה הולך. עצם? זה לא הולך. בעצם אנחנו בגאולה, במקרה אנחנו בגלות. תודה רבה לכם.